רדיו סול, רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-50-50-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידם משגת. תרומתכם קטנה כי גדולה תעשה שינוי, וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל, חג שמח. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, אופר לוין. ואני היום שמח לארח את נאורה גולדברג. מה עניינים, נאורה?
מעולה, אם אני איתך, חבל על הזמן.
רק קצת יותר קרוב למיקרופון, או לקרב את המיקרופון אלייך.
שני... גם אני יכולה להתקרב אליו.
כן, כן, שני האופציות טובות.
אני רגילה להתקרב.
כן, התחלנו.
לא, בדרך כלל בקורונה לא כל כך.
כן, כן.
גם רע לנו את זה.
וואו, תכף נדבר על זה. אבל כמו תמיד נורא, אנחנו תמיד מתחילים עם משה ריקובר, שנמצא על הקו. משה, אתה על הקו, ריקו?
על הקו מתנדנד, מה קורה, מה נשמע?
מצוין, מצוין, מצוין. הנה, אני אחליש את המוזיקה. מה עניין עם ריקו?
בסדר גמור. אני שומע את עצמי כפוד, אתה שומע אותי טוב?
אותך אני שומע מצוין.
איזה כיף. נאורה יקירתי, מה נשמע, מה שלומך?
אלן, מתגעגעת. לא ראיתי אני... אותך כבר מלא זמן.
את צודקת בהחלט. אני הייתי אמור להיות שם, אבל ברגע ששמעתי שאת באה, ואני צריך להשאיר לך מרחב יותר משתי מטר, אז את יודעת, קורונה, קורונה טיים.
לא עמדת בפיתוי.
לא עמדתי בפיתוי, ממש, ממש לא.
איזה כיף לי.
כן, חברים, על מה אנחנו נדבר היום? אני חושב שאנחנו נדבר היום, איך אפשר שידו, שר השיכון החדש.
שמע, אתה יודע מה, תן לי להרים להנחתה, אתה מרשה לי? וכל מה שאני אומר זה...
בחוץ, אבל יאללה, אני נושא.
כל מה שאני אומר זה לכאורה, אני תוך כדי שאני מדבר, אני מתייג גם אותך כאן בפייסבוק שלנו, כי אנחנו עלינו לשידור חי ברגע זה כאן ברדיו סול. ידידי וראי אלי ביר, שיסד את ארגון איחוד הצלה, הוא היום הנשיא של איחוד הצלה, באחד הרעיונות האחרונים אמר, אם שר השיכון החדש יתנהל כמו שהוא יתנהל בתור שר הבריאות, מסכנים הקבלנים. זו האמירה שיש לי לומר לגבי הנושא הזה. ואני מקווה שעל בראש שכולנו טועים. כולם...
כל עם ישראל.
כן, אבל בוא נשאר רגע את דעתו של המומחה, ריקו.
תשמעו, אנחנו כל כך... תחנו את הנושא הזה, עוד בלי קשר לליטמן, המצב הנדלן במצב פשוט גרוע. זה קטר הצמיחה של המשק הישראלי, הוא מדשדש בחמש שנים האחרונות לפחות, לא חמש שנים, שלוש וחצי שנים, מדשדש מאוד בגלל השר לשעבר שעשה לנו טובה והלך הביתה, שהמדיניות שלו הייתה פשוט לא נכונה, מנותקת לגמרי מהמציאות, ויש עכשיו שר חדש, אני מאוד מקווה שהוא באמת ידאג לכולם, ולא רק למגזר שלו. זה בסדר שידאג למגזר שלו, זה פוליטיקה ואחלה, הכל טוב ויפה. אבל המצב שאנחנו נמצאים כל כך בתחתונים, וסליחה על המילה, הוא אי אפשר להיות יותר למטה. אחד, התחלות הבנייה יורדות ויורדות ויורדות במקום שיעלו. אנחנו הולכים להיות כאן 17 מיליון תושבים בעוד 20 וטיפה שנים. למה לא מפנימים את זה? מה לא רואים? רשום על הקיר בגדול שהמשבר הבא זה לא יהיה בגלל הקורונה ובבריאות. זה יהיה כמובן בגלל הכלכלה, אבל זה יהיה בגלל הדיור. אין איפה לגור. פשוט לא קיים איפה לגור. אין מקום. צריך מקום וצריך לבנות עכשיו. אז נכון שבגלל משבר הקורונה הדגש כבר נהיה הרבה יותר על מגורים ולא על משרדים. המניבים הולכים למטה. שוב, אני מסייג, תלוי במיקום, בסדר? בנתניה, חדרה, יוקנעם, באר שבע, ייפתחו עכשיו משרדים, יהיה אפשר להכניס אותם. אזור המרכז, רווי. אבל מבחינת מגורים, צורך בסיסי, אין לנו איפה לגור. אני לא יודע איפה אני יכול לקנות לחמשת ילדיי, אין לי מושג איפה אני יכול לקנות. לא בכסף ולא במקום. ברור שלא בתל אביב, וברור כנראה שגם לא באזור גוש דן. אבל ברגע שיוצף השוק במגורים, שמינהל מקרקעי ישראל יציף את השוק, ואפילו יבנה בצורה עצמאית, כמו בימי אריק שרון בשנות ה-90 שהגיעו העולים מרוסיה, פשוט משרד השיכון בנה בעצמו 100,000 יחידות דיור בשנה. אפשר לעשות את זה. יש המון המון ידיים עובדות. אני יודע את זה כי אני... אנחנו עושים איזשהו מהלך עכשיו, אני לא רוצה לדבר עליו עכשיו, יש המון ידיים עובדות. אגב, אפילו הבן שלי בן 23, ניתנו לו עכשיו עבודה בבנייה, יעבוד קשה, הבן אדם בכושר יכול לעבוד. אין מקום.
אין מקום להעסיק אותו או אין מקום איפשהו?
אין מקום להעסיק אותו, אין מקום להעסיק אותו, כי אנשים לא יודעים מה, אתה יודע, בשיפוצים שצריך עובדים פשוטים, כולם עצרו את השיפוצים. לא יודעים מה ילד יום, הרי המשבר הכלכלי האמיתי יהיה בעוד חודש, חודשיים, לא עכשיו, אנחנו עכשיו קצת מתרוששים מהקורונה. ואז עצרו שיפוצים, ואנשים, אלה עדיין יש את ה-25-26% אבטלה. עדיין אנשים באפלה לא יודעים אם יחזירו אותם, לא יחזירו אותם, כולם יודעים שלא יחזירו את כולם, שהאבטלה תהיה מעל 10%.
כנראה 20% ייקח להם שנה בערך להתאושש, וה-80% כנראה נגמרה הקורונה, לפי מה שמספרים.
בכל בסימן שאלה, כמו אנשים עוד חודש, חודשיים שהבינו איפה הם נמצאים, אז באמת הם התחילו לחזור חזרה לרכוש דירות. ואז יהיה אפשר לדבר גם, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים שהאפקט בעצם זה לא רק קניית דירה. יש המון תחומים שנוגעים בזה. ספקים ואדריכלים, מעצבי פנים, ריהוט ומוצרי חשמל, פשוט הכל. קטר הצמיחה של המשק. אז...
מעניין לך אגב, נאורה, שנייה, סליחה שאני קוטע, איך בעולם שלך שאת מגיעה קצת, לא בדיור הרגיל, יותר בדיור היוקרתי, קצת הפרטי, נגיד... שם יש גם כן עצירה?
דבר ראשון, אני חושבת שהרבה מהאנשים, בגלל שהיה הבידוד, הייתה להם הזדמנות לעשות שיפוצים, כאלה ששנים מהאנשים העמידים יותר, ששנים חיכו, ובדיוק היה להם את ההזדמנות, מהר לקחו את המשפץ ואת המעצב, ואני חושבת שעוד הרבה כאלה יעשו, וגם ישנו את הדירות שלהם ואת הבתים שלהם, למצב שבו יקרה עוד פעם קורונה, וזה לא...
ואז יכול להיות באותה נשימה, דרך אגב, ריקו, שאותו בן אדם שפתאום עשה לעצמו איזושהי יחידת דיור, כי הילדים פתאום חוזרים הביתה, אולי הם יסיקירו את היחידת דיור הזאת, ויהיה פתאום סוג של מקומות מגורים נוספים.
אני רוצה להעיר עוד הערה. יש לי בן שחי בארצות הברית. בארצות הברית הקורונה היא קטסטרופה. הרבה ישראלים יחזרו. הם כבר חזרו. הם כבר הביאו לנו גם לכאן קורונה, אבל אני מאמינה שתהיה חזרה, וזה אנשים שיבואו עם כסף.
אני תראי נאורה, אין ספק שאנשים יבואו, לא כולם בחו"ל, לא כל היהודים בחו"ל זה אנשים עם כסף, יש כאלה שבלי כסף, יש כאלה שיבואו מציונות, יש כאלה שיבואו בגלל שהם מבינים שמערכת הבריאות כאן וחינוך כאן וכו וכו וכו, היא קצת יותר חזקה ממקומות אחרים. יש הוכחה, אני לא יודע, התנהלות טובה, לא טובה, לא משנה. דה פקטו יש פר מיליון תושבים פחות מתים יחסית לעולם. כן, יעלו לפה, אבל הם לא יעלו, אנשים שעולים לארץ. תראי, אשתי עלתה לפני 15 שנה ממינכן, מגרמניה. ושאני אמרתי, את יודעת, בואי נגור, התחתן, אמרתי, בואי נגור אולי באיזשהו יישוב כזה או אחר, והיא אומרת, נראה לך שאני באתי מעיר גדולה שנקראת מינכן, התפשרתי על עיר קטנה שנקראת תל אביב, נראה לך שאני אעבור לאיזה יישוב קטן? בחיים לא. כלומר, בעצם מה שאני אומר, אנשים שבאים אנחנו ראינו את זה גם בעלייה הצרפתית לפני 10 שנים שהייתה, כולם מתרכזו בשלוש מקומות בעיקר, תל אביב, נתניה, אשדוד.
רעננה, סליחה.
גם רענ...
אתה יודע כמה עבודה הייתה לי?
צודקת. מרכז הארץ. כלומר, לפתוח איזשהו יישוב חדש עכשיו בנגב, או בצפון, ליד אפולה, עיר מהממת, האנשים לא ירחו לשם.
נכון.
בעיה? יעני, המחירים רק יעלו.
אין שאלה. זה אין ספק, אנחנו יודעים את זה, וזה נדלן. ובגלל כושר הייצור בעולם של ברזל ושל אלומיניום וכו וכו וכו, כלומר גם חומרי הגלם יעלו, עולים כל הזמן, כוח האדם גם עולה כל הזמן. אגב, משהו שאני כן רואה, שדווקא משרות של אנשים נקרא לזה בתפקידי ביניים פלוס ובכירים, העלויות יורדות, כלומר היום זה שוק של מעסיקים, אבל בפועלים הפשוטים שחסר, במנהלי עבודה, במנהלי פרויקטים מהנדסים, שמאוד מאוד חסר את שני התחומים האלה, המחירים יקרים מאוד. כלומר, איפה ש... וחסר. כלומר, האנשים שבסוף בונים. ולכן אין שום סיכוי בעולם שהמחירים ירדו. לא קיים. לא יקרה.
אז יכול להיות ששר האוצר החדש יחליט שהוא, מעבר לזה שהוא מפשיר קרקעות או עושה שום סוג של הליך, כי יש לו גם אוכלוסייה שהוא מייצג אותה, נגדיר את זה ככה, יכול להיות שנהנה מזה עוד אולי.
שר השיכון אתה מתכוון.
שר השיכון, אני כבר יודע, כן, כן.
אגב, יהיה מאוד מעניין לראות.
כמה קובעים?
זהו, יהיה מאוד מעניין לראות, כי... יש עכשיו את מטה הדיור ויש עכשיו את מטה התכנון, כלומר שני משרדים, אחד במשרד הפנים ואחד במשרד השיכון, שגם הם צריכים לדבר בינם לבין עצמם ולעבוד בשיתוף פעולה, כלומר יכול להיות שמישהו יניע מהלך והשני יחסום אותו, ישים אותו גם שנקרא מתחת לכל הניירות למטה, אז זה גם שיתוף פעולה שמעניין לראות איך הוא יקרה, חלק ייסו בניוטרל וחלק ישימו ברקסים באמצע הנסיעה של 120 קמ"ש, אי אפשר לדעת איך כל זה הולך להיות.
טוב, אנחנו, אתה יודע, אנחנו, אני לא חושב שהרבה חזו את המהלך של ממשלת האחדות בצורה שלה, אז אני לא יודע, אתה יודע, כנראה צריך להתפגש עוד כמה חודשים ולראות מה קרה.
גם לעשות סוג של מעטקר. גם לא ידענו שיהיה קורונה. גם זה היה משהו שהפתיע אותו.
נכון.
כל הקיצוניות שקרתה בשנה האחרונה, וגם החום הזה עכשיו, אני קיוויתי שיהיה משהו אחד לא קיצוני השנה.
אני דרך אגב, שאני הולך ברחוב עכשיו, היה לי כמה פגישות, אני הולך כל הזמן בסיבובים. שאני אהיה רך מכל הצדדים. ושאל טוב.
אני חושב שבמרחב הזמן ייקח לנו פלוס מינוס כשנה מהיום, שנדע לאיפה הכל הולך. עד שיתגבשו המשרדים ועד שהם יתחילו את המהלכים שלהם, שנראה את את השלבים של מה שהם התחילו, קוראים פלוס מינוס בעוד כנראה כשנה. אז נשאר אופטימיים, אין לנו ברירה אחרת, נכון?
כן, אופטימיים זה, אופטימיים זה הדבר הכי נכון.
לגמרי.
כן. ריקו, ריקו, משפט מסכם.
יש לי משפט, תאמין לי. טוב, אתה גם יודע אותו בעצם. רוצה להגיד אותו הפעם?
רוצו לקנות דירות כמחירי הנדלן, זה כמו, אני מרגיש כמו בקולבוטק של, איך קורה, של זהו זה, עובדים עליך, לא, רוצו לקנות דירות כמחירי הנדלן, ימשיכו לעלות, ואני אוסיף עוד כוכבית, ריקו, תרשה לי.
כן.
היום גם המשכנתאות יחסית זולות, אז זאת גם הזדמנות. ויש הזדמנויות בשוק של כל האנשים שנתקעו במחירה שלהם, וכן, יש להם התחייבויות כאלו אחרות לעסקה אחרת, ורוצים למכור את הנכס, ופחות ואנשים עדיין חוששים, כן, זאת ההזדמנות לקנות דירות.
קחו כפפות, קחו מסכות, תיפגשו במשרדי המחירות.
כן, וצריך לזכור דרך אגב, בסוף, ריקו, איך שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהולכים לעשות מיסוי על קרנות השתלמות, ועל כל מיני דברים נוספים, כנראה הנדלן הנוסף, במיוחד של כנראה, לפי מקורות זרים לרב מיגור, לאדמור מיגור יש הרבה נדלן, אז כנראה שעל נדלן נוסף לא יהיה לנו מיסוי. וזה הפנסיה של כולנו בסוף.
יפה, נכון. טוב, חברים יקרים, נאורה יקירתי, אנחנו ניפגש בטח באירועים בקרוב שיתחילו.
אמן, אני מתגעגעת.
אמן, אמן.
וואו.
כן.
נהדר.
עופר.
תודה רבה.
להתראות בינתיים.
תודה ריקו, תודה. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין, מערך בשמחה את נאורה גולדברג, מה עניינים נאורה?
מהצד שלי מעולים.
מהצד שלך מעולים. את מרשה לי לספר למאזינים מי זאת נאורה?
יאללה, לך על זה.
וואו. המפגש שלי עם נאורה היה לפני 4 שנים באיזשהו קהילת נטוורקינג כלשהי בבית של תמיר מנדלוביץ'.
נכון.
זה בטיפוס צבעוני, דעתני, נגדיר את זה ככה, על גדר הבעייתי בקריצה, ואדריכלית שמספרת שהיא עושה חלומות וארמונות, והיא עשתה 700 יחידות דיור, אני זוכר טוב, ושכונות שלמות בתל מונד.
נכון.
ואז היא מספרת ברעננה, בקרן היסודות בורחוב וההסתדרות, יש שם משום בית שאני עשיתי, שתי בתים צמודים אחד לשני, שאני עשיתי אותם. ואני אומר, מה את, כשאני, ההורים של אשתי גרים ברעננה, ואני כל פעם בדרך אליהם, ותמיד אנחנו רואים את הבית הזה, שנים. אז מה את עשית את זה? וואו. ואז, כעבור, אני חושב, 30 שנה, בוועידה, באלפרסקו, זה אני לא יודע אם את יודעת, טסנו ביחד, היה לך הרצאה בוועידה, אולם של, אני חושב, שהוא 200 אנשים.
נכון.
ונאורה התחילה, כלומר, היא הייתה, היום, תכף תספרי לנו קצת, אבל פתאום אני שומע מאחורה אנשים אומרים, אתה יודע מי זאת נאורה? מה היא בנתה פה בארץ?
וואו.
אני
לא ידעתי את זה.
אני לא סיפרתי לך את זה.
נכון.
ואני נשבע בכל היקר לי ברעייתי ובחתול שלנו, שזה מה שאמרו. אמר שם אחד, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל יש את התמונה שלו. אתה יודע מי זאת נאורה, מה היא בנתה בארץ, איזה דברים? כלומר, ואת זה היא לא סיפרה. ואז היא עשתה לנו מצגת שהשאירה את כולם עם פה פעור על הדברים המטורפים. שלום נאורה.
שמחה שהזמנת אותי מאוד, איזה כיף לי.
איזה כיף שאת פה. אז מי זאת נאורה?
אוקיי, אז בשביל שתלמדו מי זאת נאורה, אני אספר לכם סיפור קטן.
תקרבי קצת את המיקרופון אלייך. לא, תקרבי אותו אליך, אליך יותר נוח, כן, תודה.
אוקיי, אני אספר לכם משהו קטן. דווקא שקשור לקורונה. כל אחד מאיתנו עובר איזה קורונה אישית פרטית שלו בחיים. אין אדם שלא עובר, מתכוונת משבר אישי. היתרון בקורונה הזאת זה שכולנו עוברים אותה, ולא רק כולנו, אלא כל העולם. אבל אני בערך לפני 7-8 שנים חוויתי קורונה אישית משלי, זה משבר. בגלל נסיבות משפחתיות מצערות, נאלצתי לעזוב את הארץ בערך לשלוש שנים, כאשר היה לי משרד מסגשג עם 30 וילות בשנה, ולא ידעתי שכולם ידעו את זה, אבל לא הייתי זקוקה, לא לשיווק, לא לנראות, העבודות פשוט
בין,
לא...
בין האדריכליות,
כן.
את יודעת, אם אני הולך 10 שנים אחורה, היום עולם התכנון, יש את השמות המאוד מאוד מוכרים, פיצו וכל הדברים האלה, אם בוא נהיה אחרי 3 שנים לא היו שם, אתה היית ליד פיצו. בוא נגדיר את זה ככה, בעולם השיווקי, אני לא מדבר בעולם הביצועי, תכלס, דעתי את יותר טובה ממנו.
וואו, איזה כיף לי.
אבל את מסכימה איתי. כלומר,
מסכימה לגמרי.
כל כך הייתם באותו קו.
כעבור 3 שנים חזרתי, ועולם הנדלן שינה את פניו לחלוטין. זה הפך להיות עולם של אינטרנט, עולם של נראות, עולם של שיווק, לא בהכרח עולם של מוכשרות. לא בהכרח האדריכלים המוכשרים או הקבלנים הטובים, הם אלה שהצליחו, אלא אלה שידעו לשווק את עצמם טוב. ולא הייתה לי ברירה, הייתי צריכה להתחיל לשווק את עצמי. ועשיתי הכל. היה עליי כתבה בעיתונות ובטלוויזיה, ואיפה לא? ולא הגיעה עבודה. אז פניתי לאירן רולס, מנכ״ל מרכז הבנייה, ואמרתי לו, אירן, תציל אותי. והוא אמר לי, אוקיי, מה הסגנון שלך? אמרתי לו, לא ידעתי שאני צריכה שיהיה לי סגנון. אמרתי לו, מה, סגנון נאורה לא טוב? הוא אמר לי, מה זה סגנון נאורה? אמרתי לו, לא יודעת, בוא תראה. כמה דקות אחרי זה הוא היה אצלי במשרד, והוא אמר לי, משפט, האדריכלות שלך לא דומה לאף אחת אחרת. ואני רוצה שתתני הרצאות. לסטודנטים שלי, לספקים שלי, לאדריכלים שלי. אמרתי לו, מה? אני לא יודעת לתת הרצאות, בחיים לא נתתי. עוד שבוע את נותנת הרצאה בנרלט. נרלט, אני מקווה שכולכם יודעים מה זה. אמרתי, מה? וכעבור שבוע מצאתי את עצמי עומדת מול איזה 40 איש ונותנת הרצאה שקראתי לה צבעוניות זה לא צבע, צבעוניות זה דרך חיים, שזה התאים לצבע לצבעים של נרלט. ולא נתנו לי לרדת. בזכות ההרצאות שהתחלתי לתת, קיבלתי הכרה, קיבלתי נראות, התחילו להגיע עבודות. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? אני מספרת לכם את הדבר הזה בגלל שאני חושבת שזאת הייתה הקורונה האישית שלי, והמצאתי את עצמי מחדש, אמנם בזכות אירן רולס, אבל המצאתי את עצמי.
מישהו כיוון אותך, מישהו נתן לך את הדחיפה, את הביתה, אבל גם לך היה מספיק אומץ להרים טלפון לאירן רולס, ולהגיד לו, אירן, אני צריכה עזרה.
נכון. אז מה, איזה חוזקות כאן גיליתי? א', תעוזה לפנות לאירן רולס. דבר שני, יצירתיות, להמציא הרצאה שעוד אף אחד לא נתן. כי אם הייתי נותנת שוב הרצאה על צבעים, אז היה משעמם את כולם.
נכון, זה לא מעניין.
נכון, זה לא מעניין. עכשיו, אז מה אני כאילו הבנתי? שאתה צריך, כל אדם צריך לקחת ברגעי משבר את החוזקות האישיות שלו. ולהכיר אותם, את התכונות שלו, את התשוקות שלו. ואיתם אלה הכלים שיעזרו לו להתגבר על המשבר הזה. אני לא יודעת מה החוזקות של כל אחד ואחד, אבל אני את החוזקות שלי יודעת, דמיון, יצירתיות, תעוזה, חשיבה מחוץ לריבוע, יכולת להשתנות, עכשיו, יש אנשים שיש להם התמדה, יש אנשים שיש להם חוש הומור, יש אנשים שיש להם חוש מסחרי. חני אורוויץ, החברה שלי, תחילה הקורונה, היא ישר קלטה שהיא יכולה לקנות מיליון מסכות, כי יש לה כסף, לקנות מלא מסכות, מלא בגדי מיגון, ולשווק בכל העולם. זאת אומרת, עכשיו זו ההזדמנות שלנו, ככה אני מאמינה, לשבת רגע ולהגיד, אוקיי, מה החוזקות שלי? מה אני באמת רוצה? הרי עכשיו האדמה די חרוכה. אם לא נמציא את עצמנו מחדש, אז לא נהיה רלוונטיים. ובכלל, ההצלחה במאה ה-21 היא חשיבה יצירתית ומקורית. ללא שום קשר לקורונה. אבל עם הקורונה, אני חושבת שלאדריכלים, למעצבים, לכולנו נפרצה כאן דרך חדשה להמציא דברים חדשים.
אבל מה זה להמציא דברים חדשים? את יודעת, אני מנסה להבין את זה. האדריכל אמור לעשות בית.
אוקיי.
מה הוא יכול, כלומר, נכון שלכל אדריכל יש את ההמצאה ואת הראייה שלו ואת הזווית השונה שלו, שזה מה שמאפיין אותך מאדריכל אחר. איך הוא יכול להמציא את עצמו מחדש ולחשוב על משהו אחר, מה הוא יבנה בית במים, צף?
תראה, אני לא יודעת להגיד לך ספציפית, אבל בוא נגיד, אוקיי, אני אדריכלית ואני עכשיו בזמן קורונה, אז, וגם מרצה. אז דבר ראשון, העזתי ונתתי הרצאה בזום. בשבילי, שאני עוד מסרטטת בעיפרון בעיפרון שישה בי על נייר סקיצות, לעמוד מול מחשב ולתת הרצאה, זה היה בשבילי קריאת ים סוף. אז ברור שנפתח לנו כאן עולם חדש שצריך לנצל אותו. סתם לדוגמה, אני מניחה שהיום הדלתות יהיו דלתות אחרות, הם לא ייפתחו על זה על ידי זה שפותחים עם יד. אלא בכלל, אני חושבת שכל העולם יהפוך להיות לעולם דיגיטלי.
כלומר, בית נקי קורונה. בואו נהפוך את הבית שלכם לנקי קורונה.
בית נקי קורונה, נוחות. אני חושבת שמהיום נראות פחות תהיה חשובה. מה שיהיה יותר חשוב זה יהיה נוחות לכל ה... זה יהיה כאילו היוקרה. היוקרה תהיה נוחות, לא תהיה... ונוחות, נוחות גם בזמן קורונה, גם שתוכל מהטלפון שלך לפתוח את הדלת, שתוכל מהטלפון שלך, אני יודעת, לפתוח את המקלחת, להיות בכל מיני מקומות שבהם הכל יהיה דיגיטלי. וזה בטוח יהיה העולם הבא
העולם שלנו.
העולם שלנו,
ברור, הוא כבר היום. מסתכלי, היום אנחנו נהנים מהדוד שמש, גם בבית שהוא לא טכנולוגי, שאת מדליקה, לא מהדוד שמש, מהבוילר, שאת מדליקה אותו דרך האפליקציה.
נכון.
אחד המוצרים הכי טובים שיש, אני חושב.
ראשית קרים, למשל, בהרצאה שהוא נתן, הוא המם אותי. הוא אמר שבעתיד יהיה מין חומר כזה, שאתה תשפריץ על עצמך, ונאמר תרצה לשבת, אז הוא יתקשה בצורה של כיסא. לא יצטרכו לתכנן כיסאות. אני מניחה שזה עוד ייקח זמן, אבל כל המבט צריך להיות לכיוון הזה. לכיוון פחות של הנראות, הרבה יותר של הנוחות.
כלומר, אם היום אני אדריכל שסיימתי את הטכניון, וקיבלתי תעודת האדריכלות, אומרת לי, אופר, תפסיק לבלבל את המוח על בתים בסגנון אקלקטיים כפריים, או שהגינה נכנסת לתוך הבית, וכל ההגדרות שכולנו שוחים בהם. בוא תדבר על הפרקטיקה ועל הנוחות של הבית. בוא תדבר על איך אתה הופך את המשרד לחלק מהחלל הביתי בלי הפרעה. סתם עלה לי משהו בראש. זה הכוונה, כלומר...
כן, הכוונה, תתחיל לחשוב לא לפי טרנדים ולא לפי אופנות, שזה דברים שאני כבר צועקת עליהם המון המון זמן. תנסה לחשוב במחשבות של אווירה, אווירה, אווירה. אנשים יהיו הרבה יותר בבית, הם גם יעבדו מהבית הרבה יותר. הנה, ראינו. אתה רוצה שיהיה לך איזושהי אווירה מסוימת אצלך בבית? אתה רוצה... כמו שאתה בוחר בחורה. איך אתה בוחר בחורה? לא רק לפי איך שנראית, גם לפי כל האישיות שלה.
נכון.
כל מי שהיא. יופי. אז יש לך בית, ואתה גר בו. אז אתה צריך שיהיה בו נוחות. אתה צריך שאתה קם בבוקר, אתה תגיד, וואו, כמו שאתה קם ליד אישה שאתה נורא אוהב. אז אתה קם ליד בית שאתה נורא אוהב. ואתה, כן, אתה מכניס את החוץ פנימה, כן, יש לך מלא צמחים ופרחים ואתה יכול לשבת בגינה, כן, אין לך, יש לך רק דירה, יש לך מרפסת, שגם אם אתה תצטרך להיות בבית, אז המרפסת היא תהיה כמו גן. כל מיני מונחים חדשים שלא חשבנו עליהם קודם, ושהיום הם הוכחו כנכונים.
הפרקטיקה צריכה להיות משולבת עם הדברים האלה.
כן, וכשאני אומרת נראות, אז אני מדברת על נראות לא מבחינת שאתה רואה בפעם ראשונה ואתה אומר וואו. אני מדברת על תחושות שזה גורם לך. מתי דבר הופך להיות ליצירתי? כאשר משקיעים בו משמעות. כל דבר שאין בו משמעות, למשל כל מיני שאני רואה למשל היום, כל הבתים הם קוביות שחור לבן. כל הבתים. קשה לי נורא להגיד לך, יפים, מרהיבים אפילו, אבל אני לא יכולה להגיד לך איזה אדריכל תכנן מה. זה הכל נראה אותו דבר.
אותו שטנץ.
אותו שטנץ. וכל אדם רוצה גם את הייחודיות שלו. בטח עכשיו, אם יותר נהיה בבית, אם יותר נסתגר בבתים, הבית יצטרך להגדיר אותנו כאנשים.
אבל הרבה פעמים אנחנו נמצאים בתוך הבית ואנחנו לא רואים את הבחוץ של הבית, אז פחות מעניין אותנו.
אני לא מדברת רק על הבחוץ. אני מדברת גם על הבפנים. אני מדברת גם שאתה יושב בגינה ומסתכל על הבית. יש אנשים, והרבה, שרוצים להיות מלאכים. שרוצים...
חלום הילדות של נאורה ארמון.
נכון.
שטיפסה אני... על העץ, איך אני זוכר?
נכון, שישבתי על העץ וחלמתי חלומות, הייתי ילדה, ולא רציתי ללכת לבית ספר כי הייתי נורא מרדנית. המורה לא מצא חן בעיניי מה שהיא אמרה לי, כי רציתי להיות מלכה והיא צחקה עליי. היא אמרה שאני לעגה לי. ואז ישבתי על העץ וחלמתי שאני מלכה, ותכננתי לי בראש ארמונות וריקודים ונסיכים, חתיכים, כולם, וכבר בכיתה ב' אהבתי בנים. ובקיצור, השתדלתי לאורך כל החיים להגשים את כל החלומות האלה שלי. אבל אדריכל, כשהוא עומד מול הלקוח שלו, הוא צריך להגשים ללקוח שלו את החלום. לא את החלום הפרטי שלו. וזה הבעיה עם אדריכלים, שאני שואלת בהרצאות שלי, מה ההבדל בין אלוהים לבין אדריכל? אז כולם צועקים, אין. כי אדריכל חושב שהוא אלוהים, אבל ההבדל הוא שאלוהים לא חושב שהוא אדריכל.
כן.
אז האדריכלים צריכים להבין שהם מתכננים לבני אדם. לראות את הלקוח, זה כל כך חשוב, ולתכנן לו את החלום שלו.
לא לתכנן את הבית ללקוח הבא.
לא לתכנן את הבית לעצמך, לתכנן את הבית ללקוח הספציפי הזה. לא מתוך נראות, אלא מתוך תחושה שיהיה לו הכי כיף בבית. הכי כיף בבית. שזה גם יגדיר אותו, כי אם הוא אדם באמת שרוצה ארמון, אז תעשה לו ארמון. ואם הוא אדם שרוצה אירופה, תעשה לו אירופה. אני לא אעשה, אבל תעשה לו אירופה. ואם אם הוא אדם שאוהב טבע, תכניס לו את הטבע לתוך הבית. אוהב ים, תעשה לו בריכה. אתה חייב לראות את... כי צרכים היום הם לא צרכים פיזיים. הצרכים היום הם צרכים רגשיים.
נכון.
והיום הצרכים הם גם צרכים של נוחות. הם כל כך התבטאו טוב עכשיו. כמה אנחנו זקוקים לנוחות הזאת? איזה כיף היה לי לעבור את הקורונה עם הבעל שלי בבית. א', הוא יכול היה להיות בחדר שלו, ואני במשרד. זאת אומרת, כל אחד היה יכול להיות במקום שלו.
הייתה את ההפרדה. יכלה להיות הפרדה.
יכלה להיות הפרדה. פרטיות, תחושת פרטיות, ומצד שני המון ביחד, ומצד שני חודשיים להיות סגורים במקום שנורא כיף לך להיות בו.
כן, נכון. אני חושב על כל ה... את יודעת איזה עולה לי בראש פתאום, כל אנשים שהיו באמצע שיפוץ, או כל מיני אנשים שיש להם בתים, אני כל הזמן אומר, מסכנים על באמת כל המשפחות מרובות ילדים, קחי באזורים חרדים, שבתים גם ככה קטנים, או קחי אפילו דרום תל אביב כאלה, באזורים של אריתראים, שהם באים לשם בקושי לשים את הראש, כי הם רק עובדים ועובדים, וגם אין להם עבודה עכשיו, בגלל המלונות, כי כולם עובדים במסעדות ומלונות, וגם הם שם. ולעומת זאת, כן, ברגע שאת נותנת את האפשרות לחיות בהפרדה ובנוחות, אני חושב שזה גם מרגיע. ברור שמי ש... אומרים הרי, אחד האפקטים של הקורונה, הצונאמי, זה אחוז גירושין, כלשהו.
אני יכולה להבין למה. אבל ברור. אני יכולה גם להבין למה ההפך.
ברור, בדיוק. זה מה שאני אומר, שכנראה כל האלה שהתגרשו, זה אנשים שחיים בתאים קטנים, בבתים קטנים, בתים אולי פחות נוחים, מבולגנים, דברים שיוצרים אולי שום גם לחץ נפשי כלשהו, לעומת זאת האנשים שיש להם בית מסודר ובית נוח ובית עם פרקטיות ואפשרות גם להתבודד כל אחד בחדרו או מה שזה לא יהיה, כלומר יש את ההפרדה הזאת איכשהו.
כשהתחילה הקורונה, לא נעים לי להגיד, אבל אני נורא שמחתי. ואני אגיד למה אני שמחתי. השנים האחרונות שלי בעולם הנדלן, החמש שנים האלה, שאני מנסה לפלס את דרכי חזרה ושאני נתקלת בעולם נוראי, בעולם של חוסר שיתופי פעולה, בעולם של המון רמאים, שקרנים, שהכל זה שיווק ונראות וכסף, והייתי עמומה. זה דבר שלא ידעתי אותו ולא הכרתי אותו לפני זה. והבטיחו לי הבטחות מכאן ועד הודעה חדשה, רק שאני אתן להם עבודה, רק שאני אסדר להם. האנשים האלה נעלמו אחר כך. ופתאום אמרתי לעצמי, איך הגענו למקום הזה? איך הגענו? עוד לפני שפרצה הקורונה, הייתי ממש בדיכאון קטן. ולמרות שאני התחלתי להצליח, כן? אבל זה נורא לא אהבתי, כי אני חושבת שהדבר הכי הכי יפה שיש לנו כאן בארץ הזאת, ושהוא התגלה לדעתי גם בקורונה, זה החברות. החברות הזאת, אני חייתי הרי בחול כמה שנים, היא מקודשת בדם, כמו שנאמר בשיר. אין בשום מקום כזאת ערבות הדדית בין אנשים, כזאת חברות כמו שיש בארץ. ובשנים האחרונות ראיתי שאנשים רואים רק את האינטרס הפרטי שלהם. הם לא ראו אפילו לשנייה איך הם פוגעים באחר, איך הם רומסים אותו. עכשיו, אני יודעת שאני קצת אובר אופטימית, ושאני נורא מאמינה בבני אדם, ושאני חושבת שהדברים השתנו עכשיו עם הקורונה, אז מי שהם חרות וחלאות זה לא יעזור. אבל אני חושבת שאנשים הבינו כמה חשוב עכשיו שיתוף הפעולה. ותאמינו לי, הקורונה היא אפס לעומת האסון שאנחנו מביאים על עצמנו. זו דעתי. האנושות מביאה על עצמה על ידי האינטרסנטיות, הרדיפה כל אחד אחרי ההישגיות שלו, הביא אותנו למקומות לא טובים. תראו עכשיו, תסתכלו עכשיו. לא צריכה לדבר הרבה. אתם רואים את זה. ואני חושבת ששיתופי פעולה, שערבות הדדית, ועכשיו צריך את זה עוד יותר.
כן, זאת אומרת,
אם
שיתופי הפעולה היה...
אם לא נעזור אחד לשני...
אם בשיתופי הפעולה היו בלעזור בקניות לסופר לאוכלוסייה בסיכון, או תרופות, או כל הדברים האלה שאנחנו מכירים, שזה באמת היה אחד הדברים המדהימים פה בזמן האחרון. זאת אומרת, בוא נקח את הדבר הזה עכשיו למקום העסקי גם, ובוא נעזור אחד לשני, ובוא לא נסתכל איך אנחנו דוקרים אחד את השני בגב.
ואני אגלה לכם שלתת, זה תחושה אדירה של הנאה. אני בקורונה... הייתי מדברת כמעט כל יום, איזו אישה מבוגרת, זקנה. ואתם היא הייתה מתחילה את השיחה בכמה היא מדוקאת וכמה חרה הקורונה, וגומרת, צוחקת ומתפוצצת מצחוק. ואם יום אחד אני לא מתקשרת, אני מקבלת מן הטלפון.
איזה מדהימה.
אז איזה תחושה נהדרת זאת.
נכון.
שאני גרמתי לבן אדם להיות מאושר.
נכון.
עכשיו, המקצוע שלנו, של הבנייה, וזה לא משנה אם אני אדריכלית, או אם אנחנו בונים בתים, הוא מקצוע של נתינה. הוא מקצוע שאנחנו רוצים להפוך בני אדם מאושרים, לתת להם מקום לחיות בו. קיבלנו משימה בחיים, יש לנו את הכישרון, בואו ניתן את זה. זו דעתי.
נהדר.
אני אופטימית מדי?
יותר מדי. נצא לכמה דקות של הפסקת שיר, שנשתה מים, ואז נשוב אליכם.
היא התחתנה והיא מאושרת למרות שבעלה היה מין שדברת כל הזמן מצוברח קבוע והוא אפילו לא אומר מדוע שלוש שנים שהיא מקבלת מגבר זר תחת דלת מכתבי שירה אליה הם מאירים את אלוניה מי זה כותב לך ילדונת גלים מי שולח זה פרחים סגול כשהאביב פורח מבצ'י בכל נובמבר מברכה בלי שם או רמז שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט לילות שלמים שהיא לא נרדמת עליו בהקיץ היא חולמת בטח גבר עם לב רומנטי נשמה טובה וחיוך סימפטי שלוש שנים הוא סובל בשקט כן לפעמים היא כמעט צועקת ומה אם בעלה יודע מסתירה את מכתביה מי זה כותב לך ילדונת גלי מי שולח זה פרחים סגול כשהאביב פורח מבצ'י בכל נובמבר ברכה בלי שם או רמז שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט גלי מי שולח זר פרחים סגול כשהאביב פורח מבת שיעי בכל נובמבר מברכה בלי שם או רמז שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט טרלה
ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן עופר לוין, מעניינים נאורה.
אלן.
בחרתי את השיר סיגליות.
וואו.
את יודעת למה.
ברור.
ברור. מי שלא מכיר את נאורה, תמיד היא, היו צריכים לקרוא לה סגולה בכלל, ולא על שם הצומת. הכל, שימי לב, הלוגו של האולפן הוא סגול.
נכון.
אמרת פעם שכל אלמנט שאת עושה, את עושה משהו סגול, נכון?
בכל בית שלי יש נגיעה של סגול.
גם על השיער שלך יש תמיד את הפס הסגול.
אני נולדתי ככה, זאת מתנה שנולדתי איתה. נולדתי עם פס סגול בשיער. אתה יודע מה זה פס סגול בשיער?
לא.
זה סגולה ליצירתיות, לתשוקה, לחשיבה יצירתית, לתעוזה. אבל קיבלתי עוד מתנה שנולדתי. את השם שלי נאורה. אתה שמעת עוד שם כזה?
לא.
לא שמעת עוד לא. שם כזה. אבל זה שם נורא ייחודי, וזה הופך גם אותי למאוד ייחודית ומאוד אחרת. אבל זה גם שם מלא משמעות. נאורה. ואני באמת משתדלת להשקיע משמעות בכל דבר ודבר שאני עושה בחיים שלי. אז אם נדבר על תשוקות...
הגענו לטנגו.
אוקיי. אז אני חושבת שהצלחה בחיים, הצלחה בחיים, מקורה בתשוקה. מי שאין לו תשוקה לא הצליח. כי זה המניע שלנו בחיים, התשוקה. כל אדם יש לו תשוקה. אבל לא כל האנשים מעיזים לשחרר את התשוקה שלהם שחבויה בתוכם. תשוקה, לדעתי, יחד עם התמדה, הצלחה מובטחת. ובדרך לשים פס סגול על כישלונות ועל משביטי תשוקות למיניים. ולגייס את כל החוזקות שיש לכם בשביל לשחרר את התשוקה שלכם. אז הייתה לי תשוקה נורא גדולה שקראו לה חוץ מהאדריכלות שאותה יישמתי על ידי האמונות לאנשים, אז הייתה לי גם תשוקה נורא גדולה לריקוד.
לנשפים, נכון?
לנשפים, אבל לריקוד גם.
כן, אני... לא, נשף יש בו ריקוד בדרך כלל, את הריקוד
נכון.
הוולס המסורתי שנפצח האגוזים, לא?
נכון. גם להתלבש כמו לנשף. אני משתדלת עד היום, את הבגדים שלי אני מעצבת לי בעצמי, גם את התכשיטים, גם התכשיט הזה, הכל אני מעצבת בעצמי. ואני רוצה לחיות את החיים כמו מלכה, כי מגיע לנו, ורק למלכה יש נשיא חלומות. ללא מלכות הן לא זוכות בנשיא חלומות.
זכית בצביקה.
זכיתי בצביקה, כן.
ואז את רוקדת היום, ממש ריקוד מקצועי, נכון?
אני רוקדת בריקוד מאוד קשה שקוראים לו טנגו ארגנטינאי. זה ריקוד שבו הגבר מוביל את האישה האחורנית, והכל הפתעה. ואני נורא אוהבת הפתעות. והגבר עושה לה כל מיני וריאציות, והיא לא יודעת מה. היא צריכה להיות משוחררת ולתת לו להוביל אותה ו... ולהתלהב מההפתעות שהוא עושה לה מהיצירתיות.
ואיפה האנלוגיה כאן לעולם האדריכלות?
לגמרי. כי אני אוהבת שהבתים שלי יהיו הפתעה. אלה שני בתים שחוזרים על עצמם.
כלומר, את משמשת לתפקיד הגבר בעולם מול הלקוחות שלך. את מובילה אותם.
אני מובילה.
את אומרת להם, תנו לי את המפתחות, ניפגש עוד כמה חודשים.
כן. בערך. אבל בדרך אני שואלת אותם, איזה אווירה אתם רוצים? מה החלום שלכם? בואו, תנו, תסמכו עליי. ותנו לי להגשים לכם.
כמו שבטנגו, אני מאמין שהבן זוג הוא בן זוג קבוע שיודע כבר להכיר אותך או...
לא, לא, לא. לא. הכיף בטנגו שכל ארבעה ריקודים מחליפים בן זוג. אבל... אתה מבין איזה כיף?
לא, זה נהדר, אבל אני אומר, עדיין כל האלה שרוקדים, אתם מכירים את החולשות ואת החוזקות של כל רקדן ורקדן, בשביל שהמוביל לא יעשה איזשהו הובלה שאת לא. יגרום לחס ושלום לפריצת
לא,
דיסק.
לא, לא, אתה הופך להיות כל כך טוב... שאתה חש את הבן זוג שלך, יבוא מישהו חדש, אז באמת בריקוד הראשון לא כל כך ילך. אבל אחר כך בריקוד השני או השלישי, דבר ראשון זאת הפתעה וזה נורא כיף. דבר שני, אם יש ביניכם כימיה, אתם תרגישו אחד את השני. זה המון עניין של תחושה, זה כמו לקוח. יש לך כימיה עם הלקוח.
הקליק הראשון זה הדבר הכי חשוב.
או אין לך כימיה עם הלקוח.
נכון.
הלקוח מאמין בך, הלקוח סומך עליך, הלקוח נותן לך להוביל אותו, ומראש, אם הוא אהב את הדברים שאתה עשית.
נכון. אני דרך אגב אומר לאנשים ששואלים, בעולם שלי של ייעוץ המשכנתאות, נתן להם מה נכון לגבי יועץ משכנתאות, ואחד הדברים אני חושב, הקליק עם הלקוח. הקליק עם היועץ, אם יש קליק, סבבה. אם אין קליק, אל תתקשו הולכת עם היועץ. אתם צריכים לחוש אותו. וזה נכון לגבי כל בעל מקצוע, אני חושב.
כן,
הקליק.
אבל רוב הלקוחות רוצים שהאדריכל יהיה יסמין, ויענה יס על כל הגחמות שלהם. אם הם רוצים בית כמו של השכנה, אבל אין להם כזה מגרש, וזה גם לא מתאים להם, והאישה תתעקש שזה מה שהיא רוצה, אז זה לא נכון. דווקא האדריכל שהוא לא יסמין, אבל שהוא יודע מה שהוא אומר לכם, תשמעו, תקשיבו לו. הוא יודע מה הוא אומר.
כן, בסופו של דבר, כן, המטרה היא לבנות לכם משהו נכון. וגונבה שמועה לאוזניי שאת עוסקת בכתיבת ספר.
בכתיבת ספר, אני, כן. וגם אני מכינה הרצאות לבתי ספר.
רגע, 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 קפץ, איזה ספר? מה אוטוביוגרפיה, מה עלילה, מה, איזה ספר?
וואו, זה אמור להיות הפתעה.
לא, תני לנו את הכיוון. אני מנחש שאני יודע מה זה.
מה?
הסיפור שהיה בדרום אמריקה, משהו?
לא, לא, לא. הספר הוא ספר שיאגד את כל הרעיונות שלי שבחלקם שמעתם כאן על חברות, על תשוקה, על נתינה, על חשיבה מחוץ לריבוע, על יצירתיות. אני אקח כל מיני נושאים, ואני אתן איזושהי תובנה, כי אני רוצה שיצא איזו מתנה לקהל, איזושהי תובנה, ולמשל, סיפרת את הסיפור, אז תוזה. איך טבענו באמזונס, ואיך אני על ידי...
לפני כמעט 40 שנה בערך, נכון?
כן. ואיך אני בעזרת תעוזה ובעזרת כוחות שלא ידעתי שיש לי בכלל, הצלתי את הילדים שלי וניצלנו מהפירניות שהיו אמורות לאכול אותנו באמזונס. ואחרי זה בניתי בית בצורת מטוס. והתובנות שאומרות מי הם האנשים שמעיזים ולמה יש לך כוח להעז. אז אני רוצה כאילו לאגד את הכל יחד. למשל, איך העזתי לפנות לאירן רולס? למשל, איך העזתי, כשלא רצו לרקוד איתי, לגשת ולהזמין אני את הגברים, שזה היה לאו נוראי בטנגו. כלומר, אני רוצה לקחת נושאים, להעלות אותם מנקודת מבט של האדריכלות, של הריקוד, ולתת תובנות לאנשים, איך לעשות את הדברים.
ויש לך את עולם ההרצאות, שנכון שבתפיסתית, העולם של ההרצאות נחשב לעולם הבינוי והאדריכלים, אבל אני חושב שכמו שאני לומד להכיר אותך עוד יותר טוב בשעה הזאת, אני מבין שזה גם יכול להיות כל מקום שרוצה להביא מישהו שיספר קצת על עולם התעוזה, החשיבה השונה. אני לא אוהב את היציאה מהקופסה, כבר כולם מדברים על זה, יציאה מהקופסה. או הבלתי אפשרי אפשרי, או כאלה דברים, אבל זה ההרצאות האלה למעשה ש...
לגמרי.
את הסיפורים, ולנורא יש סיפורים...
אני קורא לזה לנפץ את הקובייה האדריכלית, לנפץ אותה. אני אומרת, לא איך לעשות מהלימון לימונדה,
כן,
איך לעשות
כולם,
מוחיטו.
מוחיטו, איך לעשות מהלימון מוחיטו.
איך לעשות מהלימון מוחיטו, לשתות אותו עם בירה קורונה, כי שניהם נוצרו במקסיקו, וליהנות מהחיים.
נכון, תדעת, אני... Always look on the bright side of life. זה המוטו שלי בחיים. ואני חושב שאת באמת צריכים להסתכל על הדברים בצורה חיובית, לא לפחד. מקסימום יגידו לך לא.
לגמרי.
מקסימום לא, יגידו, מקסימום ירחלו עליך עוד טיפה, אבל אם אתה כבר נמצא איפשהו במקום, סליחה שאני ככה אומר את זה, אם איפשהו את נמצאת ליד הקרקעית, וירחלו עליך עוד טיפה, זה לא ישנה לך יותר מדי.
לגמרי, אתה היית נוכח. איך ריחלו עליי, וריחלו, אז מה?
נכון, ונאורה הגיעה, באמת, שבוע, שאני משחזר את המפגש הראשון שלנו, במפגש נטוורקינג אצל תמיר, וואלה, אני לא חושב שיש הרבה אדריכלים, ואני אגיד את זה ברמה שלך, שהיו קמים באותו ערב ונוסעים למפגש נטוורקינג. לא היו מעיזים להראות את הפנים שלהם.
למה? סליחה,
כי הם אדריכלי על, כמו שאתה אמר, אתם חושבים שהם אלוהים.
באמת.
כן. אני לא רואה שם כל נשמות, אני לא אגיד זה כאן, קמים ועושים את זה. ואת לקחת את זה ועשית, ואני חושב שהדבר הזה נתן לך עוד הרבה דברים.
לגמרי. נשארתי עם כולם בקשרים, ואני אגלה לך, לחלק מאלה ששם נתתי עבודות.
נכון, הענקת להם עבודות, והחיבורים והדברים האלה שאנשים ש... אבל כן, זה...
וזה עשה לי טוב שנתתי להם את העבודה.
נכון, זה סוג של...
אולי פחות משר להם.
בסדר, אבל זה עשה סוג של תעוזה. את קמת ואמרת, אני עכשיו לא יושבת בבית ומחכה לעבודות כי קוראים לי נאורה ואני עשיתי 700 יחידות דיור, וסתכלו איזה דברים יפים. ואני לא אחכה לאותו בן אדם שבא עכשיו מצרפת ויראה את הבית המדהים שעשיתי ברעננה וישאל מי האדריכל. אני אלך, עברתי קורונה משלי, קורונה שלי, ו...
ולמרות שלפעמים טוענים אולי שאני אפה על עצמי, אבל אני נורא רואה את האחר, ואני באמת, אני חושבת שאני מתנסית.
אני בתוך את שמכיר אותך קצת, נכון. יש הרבה פעמים ראייה, כשלומדים להכיר אותך, זה באמת כמו שציינת.
נכון.
נאורה, שמחתי מאוד 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 לארח אותך כאן אצלנו, פה בפרלמנט הנדל"ן ברדיו סול. מי שרוצה, מוזמן, צומת בורחוב, ההסתדרות בצד שמאל, יש שם שתי בתים צמודים מדהימים, שלושה בתים.
ההסתדרות 1 וההסתדרות 5,
כן.
שני בתים מטורפים.
תסתכלו, רק לראות אותם, ואז תשיגו כמה מיליונים, ותבואו לנורא שתעשה לכם בית יפה יותר מזה אפילו, אבל לפי מה שאתם צריכים.
אני רוצה להגיד לך שהיה לי כיף להיות בתוכנית, והחיוך... לא ממש מפניי לאורך כל השעה הזאת. וואו, כבר עברה שעה.
עברה שעה. נאורה, תודה רבה.
איזה כיף.
תודה רבה.
תודה לך.
מי שרוצה, כמו שאמרנו, נאורה גולדברג, אדריכלית, פייסבוק, יוטיוב, לא יוטיוב, גוגל.
תכנסו לאתר.
לאתר.
עשיתי בקורונה אתר חדש.
מדהים, אין לי הזדמנות מצוינת לעשות גם את זה. המון המון תודה. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא. תודה לריקו שהתארח אצלנו בתחילת השידור. תודה לשוקי ואוסנת העיקרים ולדרור שלא הגיע כרגיל. נראה לי צריכים לשנות את הפתיח לתוכנית, דרור. אחלה, אחלה יום. תשימו מים לחתולים ולכלבים. אל תסתובבו בחוץ. חם, חם, חם בחוץ. הכתובת כל כך הרבה זמן בחושך